ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חגיגה דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 12 שורות מלמעלה. הנושא שאתם יכולים לראות שכתבנו בשוליים, מקרא מועט והלכות מרובות, כולל גם נגעים ואוהלות. הגמרא, ציטוט מהמשנה, מקרא מועט, כלומר אין הרבה בתורה שבכתב, והלכות מרובות. ומצד שני, הכמות של הפרטים שהקשורים לעניינים האלו הם מרובות. תנא, נגעים ואוהלות, מקרא מועט והלכות מרובות. שורת הגמרא, נגעים מקרא מועט, נקרא נגעים מקרא מרובה הוא. יש פרשה שלמה, אפשר לומר אפילו שתי פרשיות, פרשת מצורע, וקדמה לו פרשת תזריע, שעשירים בפסוקים הקשורים לנושא של נגעים, של צרעת. אז מה זה שהמשנה שלנו אומרת וגבם מקרא מועט? אמר הפאפה, הכי כמר, נגעים מקרא מרובה והלכות מועטות. אלו ביחס לנושא הבא, אוהלות, נגעים נחשב הלכות מועטות. אוהלות, ההפך, מקרא מועט והלכות מרובות. מי שפותח את המשניות, הוא יראה שמסכת אוהלות מכילה 18 פרקים, שהופך אותו להיות מהמסכתות מבחינת משניות הארוכות בשס. ומי נפקא מינה בהגדרות האלו, הנגעים מול אוהלות, מי נפקא מינה לנו? תשובה, אי מסתפקא לך מילתא בנגעים, אם נוצר איזה ספק וצריכים לדון וברר בנושא נגעים, אין בקראי תתחיל את החיפוש לפתרון בפסוקים, כי כפי שאמרנו יש הרבה פסוקים שקשורים לנושא נגעים. והיא מסתפקה להחמילתה באוהלות, ואם נוצר ספק בעניין אוהלות, עיין במתניתין, תעיין במשניות. כפי שאמרנו, יש הרבה פרקים הדנים עוסקים בנושא של אוהלות. אנחנו לא הרחבנו כמובן מה כולל הנושא של אוהלות, רק לטעימה קטנה הנושא של אוהל המת, שמי שנמצא בתוך מסגרת שנמצא מת או כזית מן המת ודבר טהור, היכולת לטהור להתאמות הוא קשור לסוגיה הזאת של אוהלות. דינים, דינים מוזכר במשנה, שזה כל התחום של דיני ממונות. ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, עוד מעט נראה שימוש בצורת מית, קטני במשנה, יש להן על מה שיסמוכו בקשר לב. יש רשימה במשנה, דינים, עבודות, טהרות, טמאות ועריות, דמשמע שאינן מפורשין, על כל אחד מהן הגמרא תקשה מכתב כתיבן, הרי הם מפורשים בקרא. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, לגבי דינין, הגמרא שואלת בתמיהה, מכתב כתיבן, ובמשנה משמע שאינן מפורשים. לא נצריכה מה שהמשנה אומרת, שיש יש להן על מה שיסמוכו, אלא לחידי רבי, לתניא. אנחנו נלמד כאן ברייתא, שתוכנו שניים שרבו, ו ב המריבה הזאת, אחד היכה לא את חברו, אלא אישה שעמדה על ידם, הוא לא התכוון אלה, ועקב, כתוצאה מהמכה, אותה אישה מתה. רבי, הגמרא, רבי אומר, נפש, שם במקרא כתוב ונתת, נפש תחת נפש. ממון, למרות שהתרגום המילולי משמע שאם מת מישהו אז הפוגע צריך למות, ובא התורה שבעל פה ואומר לא, אם מתה מדובר על פיצוי כספי, לא מיתת בית דין. אתה אומר ממון או אינו אלא נפש ממש, כמו שהעלינו כהווה מינה. אז הגמרא עונה, לא, זה לא נפש ממש, נאמרה נתינה למטה ונאמרה נתינה למעלה, עוד מעט נראה ברש"י על מה מדובר. מה להלן ממון, אף כאן ממון. אבל מבחינת הגמרא עד כאן, זה הדוגמה שהתכוונה המשנה באומרה שדינים יש להן מה שיסמוכו, והמקרא עצמה לא מסייעת לנו להבין הסוגיה, אלא תורה שבעל פה, הגזירה שווה. עכשיו, להרחיב על מה מדובר, נסתכל ביחד ברש"י. לא נצריכה, אנחנו מסתכלים ברש"י בשורות הקצרות בערך, שורה שמינית בערך, לא נצריכה וכו', כלומר, יש בהן בדינים דברים שאינם מפורשים בפירוש, כגון זה, וכיוצא בה. אז הגמרא הביאה דוגמה, דכתיב נפש תחת נפש, אם אסון יהיה, ככה כתוב שם במקרא בפרשת משפטים, כי אם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, מה זה אסון? שמתה האישה, ייתן ממון דמי האישה ליורשיה, שאין עליה, בגלל מותה, שאין עליה, על מותה חיוב מיתה. למה? שלא נתכוון לה. דיברנו על שניים שרבו, אלא לחברו נתכוון. אותו פוגע, מי שפגע באישה התכוון לפגוע בחברו. תכתיב, וכי ירצו אנשים יחדיו. ומה, אז למה על האישה לא חייב, לא, בכל זאת לא חייבים מיתה? הרי היא מתה. כסבר רבי, נתכוון להרוג את זה ורג את זה, פטור ממיתה. הוא משלם ממון. האמת היא שזה שנוי במחלוקת, אבל אנחנו אמרנו וציטטנו את שיטת רבי. והתורה שבעל פה עשתה גזירה שווה במילה נתינה. נתינה למעלה, לעניין דמי ולדות, כי באותו פרשה מדובר על והיכה אישה הרע ויצאו ילדיה, כלומר שהפילו את הוולדות. אז כתיב, שם כתוב, ונתן בפלילים. זה עניין של תשלום ממון. נתינה למטה, הפסוק שלנו, ונתת נפש תחת נפש. ממון. ומה היא נפש? מה הכוונה במילה נפש? דמי הנפש. חזרה לגמרא, עבודות. עבודות הקורבנות. אז זה גם נאמר שיש להם מקרא מועד, אבל יש להם על מה שיסמוכו. עבודות, שורת דוגמה מכתב כתיבן, יש הרבה פסוקים שמתארים את עבודות הקורבנות. אז מה פתאום שאתה אומר רק יש להם על מה שיסמוכו? לא נצריכה אלא להולכת הדם. אחרי ששוחטים קורבן, מקבלים את הכלי, את הדם בכלי, ואז מוליכים, הולכת הדם, מוליכים את הדם לכיוון המזבח, וכשמגיעים אצל המזבח אז זורקים את הדם על המזבח. אז לגבי העבודה הזאת של הולכת הדם, דתניה, אפשר לומר שלא כתוב באופן מפורש העבודה הזאת להוליך את הדם באופן חד משמעי ובאופן ברור, אלא מה כן כתוב? דתניא, והקריבו, זו קבלת הדם. למרות שהמילה והקריבו הוא לא משמע קבלה, אלא אתה מקרב, אתה מוליך ככה שאומר וכלי לזור קבלת אדם, אף על פי שהוא לשון הולכה, אינה אלא קבלה, שהרי לאחר שחיטה נכתבה, ואין הולכה אלא אם כן קיבל אדם. אז הגמרא ממשיכה, ואפקה רחמנה בלשון הולכה. המלאכה או העבודה של קבלת אדם מוזכר בתורה בלשון הולכה. תכתיב והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה. ויום אמור, המילה והקריב זו הולכת איברים לכבש. בפסוק הזה של והקריב הכהן את הכל מדובר על הולכת האיברים שמקטים אותם על המזבח. אז מה אנחנו לומדים מכך שבהקריבו, בעניין שהזכרנו מקודם שזו קבלת אדם וזה בלשון הולכה? למימרה דהולכה לא תפקה מכלל קבלה. כל הפרטים הנוגעים בקבלת אדם, שזה עבודה שהיא אפשר לבטלה, חייבים לקבל את הדם, אחרת אין דם לזרוק על המזבח, כל ישפך לרצפה. אז כמו שקבלת אדם הוא עבודה עם כל פרטיה, אנחנו נפרט עוד מעט, גם הולכה, למרות, וכאן הנקודה, למרות שהולכה היא עבודה שאפשר לבטלה. מה זאת אומרת? אם שוחטים את הקורבן על יד המזבח ממש, אז שוחטים, מקבלים את הדם, אין צורך להוליך את הדם, כי אתה כבר נמצא על יד המזבח. ושמה, אחרי הקבלה, תוכל לקיים זריקת הדם. אז אין הולכה. זה נקרא עבודה שאפשר לבטלה. למרות כן, כשכן מבצעים הולכה, כדהיינו שלא שוחטים על יד המזבח ממש, צריכים לבצע את ההולכה עם כל הפרטים שהיינו מצפים בקבלת אדם. עכשיו נסתכל ברשי, והקריבו זו קבלת אדם. קראנו את הרשי הזה, אבל נקרא עוד פעם. אף הפי שלשון הולכה אינה אלא קבלה, שהרי לאחר שחיטה נכתבה, ואין הולכה אלא אם כן קיבל אדם. ממשיך רשי, והקריב הכהן את הכל, גבי איברים כתיב, והקר וקריים יוחץ במים, והקריב הכהן את הכל וקטיר המזבחה. ממשיך רשי, זו הולכת איברים לכבש. תאילו הקטרה, הרשי עונה לשאלה שאולי והקריב זה כמו להקריב קורבן במובן הזה להקטיר. אז אומר רשי, לא, תאילו הקטרה בהד יקטיב בקו והקטיר המזבחה. אז מה זה והקריב את הכל שראינו בגמרא בשיחה, והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה? והקריב הוא לא הקטרה אלא הולכה, לא תפקי מכלל קבלה. וכאן הרשי מגיע לנקודת השיא. מה למדנו מכך שהתורה מתארת קבלת אדם, שזה העבודה החיונית, בלשון הולכה, לא תפקי מכלל קבלה לכל דבריה? ואף אגב שהיא, כלומר הולכה, עבודה שאפשר לבטלה, שאם רצה שוחט בצד המזבח וזורק, היכה דלא בטלה עבודה היא? והנה הפרטים. הוא מפגלין את הקורבן במחשבתה, כלומר אדם שבשעת הולכת הדם הוא חושב, אני מוליך את הדם על מנת לאכול את הקורבן מחר. זה מחשבת פיגול, שייך בהולכה. הוא צריכה כהן, רק שחיטה מותר בזר, אבל משחיטה ואחרי שחיטה קבלה וכולי, כולל הולכה, צריך דף כהן ובגדי כהונה. לא מספיק שבן אדם כהן, הוא צריך גם להיות מלובש בבגדי הכהונה. הוא פוסל בעונן ויושב וערב, כל אלו יכולים לפסול בזמן ההולכה. אז הנקודות האלו, כל מה שדיברנו עכשיו, הם בגדר דבר שלא מפורש, אלא יש על אין על מה שיסמוכו. טהרות, שואלת הגמרא בתמיהה, שוב פעם, מכתב כתיבן, יש פסוקים על הנושא של טהרות. לא נצחה אלא לשיעור מקווה, דלא כתיבה. דתניא, ורחץ, מה שמופיע בסוגריים יידרש בהמשך, אבל לא מיד, ולכן המילים האלו הם בסוגריים. במים, המילה במים, רש"י מציין שהוא עם פתח, במים, לא במים. זה אומר שאנחנו הפסוק מתייחס למים המיוחדים, והגמרא ממשיכה ואומרת איזו מים? במי מקווה, כלומר לאפוקי מים שאובים, מים ששאבת בכלי ושפכת לתוך מקווה, זה פסול. אז במים זה במי מקווה, כמו מי גשמים שיורדים ישירות לתוך הבור שיהווה עבורנו המקווה. בפסוק כתוב את כל בשרו, מים שכל גופו עולה בהם, מספיק מים שכל גוף אדם יכול להיכנס לתוכם, וכמה הן? תשובה, אמה על אמה ברום שלוש אמות, ושיעור חכמים מי מקווה 40 שאה. אז המסקנה הזאת היא לא, איך אומרים, שהמקווה צריך להיות 40 שעה, זה לא דבר שמפורש, אלא דרך דרשת הפסוק, ועל זה התכוון המשנה באומרו, יש לאין על מה שיסמוכו. ממשיך הגמרא, תמאות, מכתב תיוון שהרבה פסוקים המתארים ענייני תומה, לא נצריכה. המשנה שאמרה שאין כל כך הרבה במקרא, אלא יש, סך הכל יש להן מה שיסמוכו, לא נצריכה אלא לחדשה מן השרץ. זה שיעור של שרץ, שרץ מת שמתמה. זה לא כתיבה. השיעור הזה, מה שכתוב פה, שיעור כעדשה, זה לא כזית, זה פחות מכזית. השיעור הזה לכעדשה, או כעדשה, לא כתוב. דתניא, בתורה כתוב כל הנוגע בהם, אז בהם, יכול בכולן, שאתה לא נטמא, אלא אם כן אתה נוגע בכל השרץ, אתה אומר לומר מהם, שלא משמע הכל, אלא רש"י מביא את הפסוקים, כאן הוא מצטט, כל אשר יפול עליו מים במותם, אז כל אשר, עוד פעם, כל אשר יפול עליו מהם, אז אומר שאתה לא חייב להיות נוגע בכל השרץ כדי לטמות, יכול במקצתן, אתה אומר לומר בהם, אז זה כאן מין סתירה כזאת, או בכל או במקצת, תבחר. כיצד, אז איך ניישב את הפסוקים? עד שיגיע במקצתו שהוא ככולו. מה זה? שיעור חכמים בחדשה, שכן חומת, זה שם של אחד מהשרצים המתאמים, ואשי מביא את התרגום הצרפתי, תחילתו בחדשה. רבי יוסי ורבי יהודה אומר כזנב הלטאה. עכשיו נסתכל ברש"י, חומת, אומר אני שהוא מין שרץ שקוראים, ומביא את הלועזי, הגדל בקליפה ההולכת ומתעגלת תמיד, כל כמה שגדל, ותחילת הניצה כקליפה של הדשה היא. כאילו בהתחלת ההימצאות של הדבר הזה הוא בגודל הדשה. והדעה השנייה רבי יוסי, כזנב הלטאה, לפי ש... למה זה הופך להיות שיעור לפי רבי יוסי בבידה? לפי שמפרחסת לאחר שנחתכה. והיינו מקצתו, זה רק הזנב, שהוא ככולו, מה כוונה ככולו? שיש בו חיות. הפרחוס הזה הוא סוג של חיות, ולכן לפי רבי יוסי, זה השיעור... או זה היישוב של הסתירה בפסוקים בהם מהם. אריות, שואלת את הגמרא, מכתב כתיבן. תשובה, מה לא כל כך מפורש? לא נצטרך, אלא אנחנו ממשיכים לעמוד ב' לביתו מאנוסתו דלא כתיבה. ידוע שיש רשימות של נשים שאסורות לגבר, ואדם לא יכול, כמובן אסור לבוא על אמו ועל בת אשתו. למשל, אדם התחתן עם אישה והיה לה בת מגבר אחר, זאת נקראת בת אשתו. הדברים האלו, הדוגמאות האלו שאמרתי, הם כתובים באופן מפורש. אבל אדם שלמשל אנס אישה, הוא לא התחתן איתה, הוא אנס אותה, ונולדה מהאונס הזה בת, אותו גבר אסור לבוא עליה. אבל היא לא כתובה באופן מפורש בתורה, אז איך אנחנו יודעים שהיא אסורה? ממשיך הגמרא ואומר, דיאמר רבא, אמר לי רבי יצחק בר אבדימי, אתיה הנה הנה, אתיה זימה זימה. נקרא לזה גזירה שווה כפולה, שמביא אותנו למסקנה הזאת שגם ביתו מאנוסתו אסורה לגבר הזה. אני לא קורא לו אביה, אבל אולי כן אפשר לקרוא לה אביה, אבל הוא האונס. אנחנו נשאיר את העבודה הפרטני איך ללמוד את הגזירה השווה לכל אחד מכם לעיין ברשי שמפרט ומרחיב על על הבנת הגזירה השווה של הנה הנה זימה זימה. בכל אופן, שורה תחתונה, שהתוצאה מהגזירה השווה הכפולה הזאת, אנחנו לומדים שגם ביתו מאנוסתו, שהוא אנס את אישה והוליד בת מהאונס, היא אסורה לו. המשנה אומרת, הן הן גופי תורה. במשנה בדף יוד עמוד א' ראינו רשימה של דברים, ובסוף המשנה הדינים והעבודות, התרות והטמאות והעריות, יש להן על מה שיסמוכו, והן הן גופי תורה. ניתן לחשוב שאולי הדבר האחרון שמוזכר ברשימה, עריות, הן הן גופי תורה, וזה מעורר את הגמרא לתהות, או שואל את הגמרא, הן הן גופי תורה, הני אין, הנח לא, מה שמוזכר לפניהם אינם גופי תורה. רשי כותב, הני אין, הנח לא, הני דמיפרשי הבו גופי תורה, הנח דלא מיפרשי כולי אי, לאו גופי תורה בתמיהה. אני צריך לתקן טעות, רק לפי ההבנה, כשאומרת הגמרא, הן הן גופי תורה, משמע דווקא הדברים שהם מפורשים, הן גופי תורה. הדברים שאינם מפורשים, אינם גופי תורה. זה לא נכון לומר כך. אז עונה הגמרא, אלא אמה הן והן גופי תורה. גם הדברים המפורשים, וגם הדברים שאינם מפורשים, נכללו בתיאור הזה, או התואר, גופי תורה. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק ראשון של מסכת חגיגה, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק ב', פרק אין דורשים. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, אנחנו כתבנו נושאים שאין לדורשם ברבים. המשנה, אין דורשים בעריות בשלושה אנשים, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. אנחנו בכוונה לא מרחיבים הסבר כעת, אנחנו נשאיר העבודה הזאת לגמרא עצמה. כל המסתכל בארבעה דברים רטוי לו כאילו לא בא לעולם. הגרסה שמופיע במשניות במקום רטוי כתוב ראוי לו כאילו לא בא לעולם. אנחנו מפנים הלומדים למלאכת שלמה על המשניות שמתייחס לעניין הזה. בכל אופן, יש רשימה של דברים שעליו המשנה אומרת שלא כדאי להסתכל על הדברים. ומה הם? מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. רש"י כותב מה למעלה מרקיע, שאל ראשי החיות, החיות כלומר החיות הקודש, ומה למטה מהן, מה לפנים, חוץ למחיצת הרקיע למזרח, ומה לאחור, למערב. זו פירושו של רש"י. הדברים האלו הם עמוקים, אפילו נקרא להם בתחום המסתור, ואנחנו נתקדם ונגיד דברי התנצלות בהמשך העמוד, לקראת סוף העמוד, בנושאים האלו. ממשיך המשנה ואומר, וכל שלא חס על כבוד קונו רטוי לו שלא בא לעולם. מבחינת המספרים שהוזכרו בתחילת המשנה, אמרת ברשא ולא במרכבה ביחיד, לא דורשים בניין המרכבה ביחיד. עכשיו, מרכבה אנחנו לא פירטנו, אבל הכוונה במשנה הם פסוקים שנמצאים בספר בנביא יחזקאל. אנחנו קוראים לזה מעשה מרכבה. יש פסוקים מקבילים אבל פחות מפורטים, אפשר לומר, בספר ישעיהו. הנושא הזה שנקרא מעשה מרכבה, המשנה אומרת שלא במרכבה ביחיד. והדר אמרת, ממשיך הגמרא, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. עכשיו נסתכל ברש"י, אמרת ולא במרכבה ביחיד, וכיוון דיחידי הוא ואינו שומע מפי הרב, על כוכך מדעתו הוא מבין. וכעס רטלי, ובכל זאת נאסר. והדר אמרת, אלא אם כן היה חכם, הוא מבין מדעתו. אז אנחנו צריכים לבחור, האם אותו יחיד שלא שומע מפי הרב כן יכול לעסוק בזה או לא. הגמרא מתרצת. הכי כמר, אין דורשין בריות לשלושה, כלומר לבד מן הדורש, ולא במעשה בראשית לשניים. תשימו לב את ההבדל. במשנה ראינו אין דורשין בריות בשלושים בית, וההבהרה היא מה זה בשלושה? לשלושה נוספים לבד מן הדורש, ולא במעשה בראשית לשניים, ולא במרכבה ליחיד, לתלמיד יחידי, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. רש"י כאן מסביר, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, שלא יצטרך לשאול לרב כשיסתפק לו דלב אורח ערה לפרושה בהדיה. אז רב יכול לדרוש בעניין מרכבה לתלמיד יחיד, בתנאי שאותו תלמיד יחיד הוא ברמה, הוא חכם ומבין מדעתו, שבמצבים של ספק אין צורך לתלמיד לפנות לרב לפירוש מפורש, כי כפי שרש"י אומר, זה אינו דרך ארץ לפרש את הדברים האלו בצורה מפורשת. ממשיך הגמרא, אין דורשין בריות בשלושה, אני רוצה לציין משהו שהוא קשור לעניין מבנה, מה שיש כאן גמרא שלדעתי קצת יוצא דופן, כי הגמרא דרך כלל עוקבת אחרי סדר המשנה, והפסקה הזאת אין דורשי בעל בשלושה, זה פתיחת המשנה, והיא רק עכשיו מתייחסת לזה אחרי שהיא התייחסה לעניין המרכבה ביחיד. אז רק לתשומת לב, כאן יש איזו סדר בגמרא שהיא לא שגרתית נאמר. בכל אופן, המשנה פתחה ואומרת, אין דורשים בעריות בשלושה. והיינו צריכים, לדברים שאמרתי עכשיו לפני שנייה, ההברה של הגמרא הייתה חיונית. כשאנחנו עכשיו ניגשים להבנת הגמרא, אין דורשים בעריות בשלושה, הבהרנו שהכוונה אין דורשים בעריות לשלושה. אז יש רב, יש אחד שדורש, ושלושה בפניו. אז בעניין עריות, לא ללמד, לא לדרוש בנושא של עריות בנוכחות שלושה מאזינים, שלושה תלמידים. מה איתה, מה? אז יש פה סימון חדש, המשולש בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו ציירנו משולש וכתבנו שלבים למצוא מקור להדקטני אין דורשי בעריות בשלושה. זה, אלו הם שלבים. עד שזה יתברר, זה יוביל אותנו לתוך השורות הרחבות. אז הגמרא שואלת, מה איתה, מה, למה אין דורשים בעריות בשלושה נוכחים? אין למה משום דכתיב, איש איש אל כל שאר בשרו. ונדרוש את הפסוק, איש איש תרי שער בשרו חד, ויאמר רחמנא לא תקרבו לגלות ערווה. אז אולי מכאן לא רואים שאין לדרוש בעניין עריות בנוכחות שלושה. אז אם כך הגעת למסקנה אל המעטה, זה מעורר שאלה. דכתיב, יש פסוק, איש איש כי יקלל אלוקיו, איש איש אשר ייתן מזרעו למולך. אחי נמי, האם זה יהיה אותו סגנון דרשה בתחומים האלו? וזה לא, אלא הנאו, הכפילות הזאת מבאה אליה לרבות את הנוכרים שמוזרים על ברכת השם ועל עבוד הזרה כישראל. הכפילות בתחומים האלו של כללה כלפי שמיה בר מינן, או האיסור של זרע למולך, שהגמרא פה קוראת לזה עבודה זרה. אנחנו רק נציין שזה עצמו נושא לפני עצמו, איך להגדיר מולך, אבל לא כאן המקום להרחיב. הסיבה שבתחומים האלו כתוב איש איש, הכפילות הזאת, זה לרבות גויים, נוכרים, שהם מוזרים על הנושאים האלו של ברכת השם, שזה לשון סגי נהור, ועבודה זרה, שזה המולך כאן, כמו יהודים. נקרא לזה, הם מצוות שכלולים בשבע מצוות בני נוח. האינמי, גם הנושא של עריות, מבאי אלי לרבות את הנוכרים שמוזרים על עריות כישראל. אני רוצה רק לדייק פה, כישראל, זה לא אומר שכל העריות שיהודים מוזרים עליהם, גם גויים מוזרים עליהם, כי זה לא נכון, זה לא מדויק, אלא התחום של עריות שישראל מוזרים, אומנם עם פרטים נוספים שאין אצל גויים, אבל התחום משותף. כמו שישראל מוזר בתחום עריות, גם גויים מוזרים בתחום עריות. אז אנחנו לא מגיעים לאיסור של דרשה בעריות בשלושה דרך הכפילות הזאת, אלא מדכתיב, ושמרתם את משמרתי. ושמרתם, זה לשון רבים, תרי, משמרתי חד, ואמר רחמנא, ושם בתורה נאמר בהמשך, לבלתי עשות מחוקות התועבות. זה העריות. אלא מעטה, תכתיב, ושמרתם את השבת, ושמרתם את המצות, ושמרתם את משמרת הקודש. אחי נמי, האם גם נדרוש את זה לעניין מספרים? זה לא נכון. אז מניין לנו שאין דורשים ברבי בשלושה? אלא אמר רב אשי, מהי אין דורשים ברבי בשלושה? אין דורשים בסתרי עריות לשלושה. רש"י, בסתרי עריות שאינן מפורשות, כגון ביתו מאנוסתו. זה דווקא הדוגמה שראינו בסוף הפרק הקודם, שהם יש להם אמה שיסמוכו, אבל הביטוי הזה, כפי שהסברנו בסוף הפרק הקודם, המשמעות שאינם כל כך מפורש ביתו מאנוסתו. ומה עוד? ואם חמיב, ואם חמותו, דנפקי במסכת סנהדרין מדרשה, כלומר תורה שבעל פה, לא מפורש. אלו דוגמאות של סתרי עריות. אז אין דורשים בסתרי עריות לשלושה. ממשיך הגמרא, מה היא תימה? סברה הוא, לא כמו שחשבנו עד עכשיו שיש איזו פסוקים שמלמדים על כך, לא, זה סברה. למה בפני שלושה לא לדרוש? הגמרא מסבירה, בית רי שניים, כי יתבי כמי רביו חד שקל וטרי בהדי רבי ואידך מצלי עודני לגמרה. אם נוצר דיון, אז אם יש שניים, אז אחד ינעיל המסע ומתן עם הרב, והשני הוא מקשיב לדברים, הוא יקשיב לדברי הרב. זה בסדר, ממשיך הגמרא, תלתה. אבל אם יש שלושה נוכחים, חד שקיר וטרי בעדי רבי והנח תרי השניים הנוספים שקלו וטרו בעדי הדדי, הם ידונו ביניהם, בין עצמם, ולא ידי מי כמר רביו, והם לא ידעו מה אמר הרב לאותו אחד שמנהל איתו מסע ומתן. ויעתו למשרי איסור בעריות, את השניים אלו שלא שמעו מה הרב אמר, הם יגיעו להתיר דבר שאסור בערבה. רש"י כותב, אבל אנחנו קוראים רש"י ארבע שורות מסוף העמוד, אבל כשהם שלושה שקלי ותאו הנחתי זה עם זה ולא שמעו מה דאמר רבן, יעתו למישהו איסור בריות על ידי שלא שמעו מפי הרב כשדרש בו איסור. הגמרא ממשיכה בשאלה, אי הכי, אם זה הבעיה בדרשה בפני שלושה, כל התורה נמי. זה נכון לכל מצווה ומצווה בתורה. הגמרא, למה כאן הקפדה דווקא בעריות? הגמרא עונה, עריות שייני. התחום של עריות זה שונה. דיאמה מור, גזל ועריות. נפשו מחמדתתן ומתאווה להן. אז הוזכר פה שתי דוגמאות, נקרא להם יוצא דופן, שיש יצר שעובד שעות נוספות בתחומים האלו. שואלת אומר, איהכי גזל נמי, הזכרת בנוסף לעריות גם גזל, אז תגיד בענייני הלכות גזלה לא לדרוש בשלושה. הגמרא עונה, עריות בין בפניו בין שלא בפניו נפש יצרי, היצר כפי שאמרנו עובד שעות נוספות, בין אם הוא רואה את הערבה לפניו בין שהיא אינה עומדת לפניו. גזל בפניו נפיש יצרי, רק אם הוא עומד בפני הפריט שמעורר תאוותו, אז היצר עובד. שלא בפניו, לא נפיש יצרי. ולכן, רק בעריות יש לנקוט באמצעי זהירות יותר מכל שאר המצוות. ולא במעשה בראשית בשניים. מנה הנימילי. תתנו רבנן, מה המקור לומר שלא לדרוש בפני שניים בענייני מעשה בראשית? אז אני בנקודה הזאת, בשלב הזה, ויכול להיות שבכל שיעור עד תת זין אנחנו נגיד אותו התנצלות, התחומים שנראה עד המשנה בסוף תת זין עמוד א' הם דברים שהם נשגבים והרבה מעבר לידיעות שיש בי, להבנתי. אני אשתדל להמשיך בגמרא בצמוד למה שרש"י מפרש, כולי היי ואולי. אז אני אומר את זה כדברי התנצלות, וההתנצלות הזאת תקפה עד דף ט"ז עמוד א', דברים שהם שוב פעם עומדים ברומו של עולם, וכל אחד לפי דרגתו יכול לעיין ולחקור ולברר יותר, למרות שאנחנו בכל זאת אומרים יש להיזהר בזהירות יתר. אבל למה אני התכוונתי, זה אפילו ברובד הפשטני ביותר בהבנת הגמרא עצמה כפשוטו. עכשיו עם ההתנצלות הזאת, לפני שנתקדם, גם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא מקורות להגבלות מלדרוש בענייני מעשה בראשית כפי שהוזכר במשנה. הגמרא, הפסוק אומר כי שאל נא לימים ראשונים. השאל זה לשון יחיד, יחיד שואל ואין שניים שואלים. יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם, מה היה אז? תמיד לומר למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. זה המשך הפסוק, שאפשר לשאול על מה? למין היום אשר ברא. יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית, כי הפסוק שהזכרנו עכשיו היה כתוב אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. אז האם זה בא לשלול מה שקדם בריאת האדם, אותם נבראים מששת ימי הבראשית עצמם? תמוד לומר לימים הראשונים אשר היו לפניך, כלומר מיום ראשון אתה יכול לשאול. יכול ישאל אדם מה למעלה, מה למטה, מה לפני, מה לאחור? אנחנו קראנו את רש"י הזה וגם הזכרנו שיש עוד כמה וכמה גישות מה הכוונה מאחורי הדברים האלו. האם ניתן לשאול על הדברים האלו? תמוד לומר למקצה השמיים ועד קצה השמיים. מי למקצה השמיים עד קצה השמיים אתה שואל, ואין אתה שואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. הגמרא ממשיכה לדף י' ב' עמוד א', השתא דנפקא ליה מלמקצה השמיים ועד קצה השמיים. רש"י כותב בשורה הראשונה, השתא דנפקא לן מן ולמקצה השמיים דאסור לשאול מה שיש חוץ למחיצות, למחיצות. ממילא נפקא לן דאסור לשאול בקודם שנברא. דהי הי, מה שהיה קודם לבריאתו הוא עכשיו חוץ למחיצתו. הלכך, מאחר שאנחנו מבינים את ההגבלות שלנו מהפסוק ולמקצה השמיים, למן היום אשר ברא אדם, למה לי למעוטי מיני קודם שנברא העולם? כבר מעטתי את זה כפי שאמרנו. אז השאלה היא מה ניתן לדרוש מהפסוק למין היום. אז אנחנו קוראים את זה עוד פעם בגמרא, שורה ראשונה, השתא דנפקא ליה מלמקצה השמיים ועד קצה השמיים, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, למה לי? תשובה, מבעיה ליה לכדי רב אלעזר. דאמר רב אלעזר, עכשיו רק נתייחס לסימון, וזה מופיע ב שוליים תחת הכותרת מבנה. הצורה שאנחנו קוראים צורת כתר, שני תיאורים של מידתו, כלומר המידות שאתה מודד, לא מידות התנהגות, אלא המידות של אורך, של גובה. שני תיאום של מידתו של אדם הראשון לפני החטא. חטא של אכילת הפרי של עץ הדעת. יש גם סימון המעוין, וזה בא ומבליט את המילה שנאמר, סימון שיועיל בהמשך הגמרא כשהיא מעלה סתירה בין שני הפסוקים. בהמשך אנחנו נראה שימוש במשולש מימרות של רבי יהודה המערב הקשורים לבריאת העולם. הגמרא, אמרנו שהפסוק למן היום וכולי הוא נצרח לדרשת רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, אדם הראשון מן הארץ ועד לרקיע. ברש"י, סליחה, אנחנו נתייחס עוד מעט לעניין רש"י. כאן הגמרא אומרת שאדם הראשון מן הארץ ועד לרקיע היה, שנאמר למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים, וכיוון ששרף שהוא חטא הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומיתו, שנאמר אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך. כאן רש"י, על הארץ ולמקצה השמיים, על הארץ היה ומגיע לשמיים, ואז אמרנו שהוא שרח אחור וקדם צרתני שתי פעמים, יצרתני, תחילה גבוה ולבסוף שפל. חזרה לגמרא, אמר רב יהודה מרב, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה. אנחנו כבכבנו כאן, ובשורה הרביעית למעלה כבכבנו מן הארץ ועד הרקיע. כאן כבכבנו מסוף העולם ועד סוף העולם היה. שנאמר, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. כיוון ששרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעתו, שנאמר ותשת עלי כפיך. שורת אומר, אי הכי קשו קראי הדדי. פסוק הראשון, או הדרשה הראשונה שדרשנו, אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים. זה עניין של מהארץ עד גבוה, לרקיע. ופה אנחנו מתארים את זה בצורה אחרת, דורשים את ההמשך, המשך הפסוק, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, שזה משמע מקצה לקצה, לא מן הארץ עד לשמיים. הגמרא עונה, אידי ואידי חד שיעורה הוא. תוספות אומר, אידי ואידי חד שיעורה הוא, ופליג אמן דדרש בתמיד, במסכת תמיד, דמזרח ומערב רחוק תפי. אז אנחנו, כפי שאמרנו מקודם, אנחנו מוגבלים ביכולות שלנו להתעמק בדברים האלו, ובכל זאת, לפי הגמרא כאן אין כאן איזושהי סתירה בעניין המידות, כי כל אחד מהתיאורים האלו זה בעצם אותו מידה. עד כאן שיעורנו להיום.